היי, שלום לכם. רן בן אלי מתחנת ירח. זהו הפרק ה-50 של הפודקאסט. מספר עגול ויפה. פתאום זה נראה לי הרבה 50, ורק מראה את אורך הדרך שעברנו יחד, דרך שאלות ששאלתם, סוגיות ותשובות על דילמות רוחניות, או כאלה מחיי היומיום שלנו. ואני מקווה שאתם מוצאים את הפודקאסט הזה מועיל ומלמד, כי מבחינתי לפחות לעת זו, הוא עומד על מטרתו, שהיא להועיל לכם בהתפתחות הרוחנית שלכם, דרך האפשרות להכיר את מי שאתם באמת. זה קורה בעזרת האפשרות להראות לכם דרך ראייה אחרת, שאולי קצת שונה, ומתן תשומת לב למה שחשוב באמת, וזו העצמיות שלכם, ולא רק מתן תשומת לב לרעשי הרקע שמופיעים כאיזה שהם אירועים בחיים שלנו, כשרוב המצבים האלו רק מטרילים את התודעה שלנו. ועדיין, האירועים החיצוניים שמופיעים בחיים שלנו מגיעים על מנת לבדוק את ההתייחסות שלנו לאותם מצבים, כדי שנחקור את דרכי ההתמודדות הרגשית שלנו איתם, ואת הפתרונות שאנחנו מוצאים לאותם מצבים מטרידים לעתים, שהם גם אלה שמן הסתם יותר מעניינים את רובכם, מתוקף החיפוש אחר התשובה המתאימה לבעיות קיימות, כאשר המניע הרבה פעמים הוא הרצון להיפטר מהכאב. אני מאמין שבין לבין או באופן ישיר, זה עוזר לכם לשנות לאט לאט את נקודת המבט שלכם על החיים שלכם ועל הקיים, ולהסתכל יותר ויותר על האירוע החיצוני שמופיע כמשימה. היא מבקשת התבוננות, סבלנות ובדיקת ההרגשה שלכם לגביה, לפני שקופצים לפתרון ההגיוני הראשון, ולא להגיע למצב שבו אנחנו מסתכלים על המשימה כאירוע. כי האירוע החיצוני עלול להיות רגעי, מבאס, קשה או לא צפוי, ואז המשחק התודעתי יביא ישר מסקנה. הוא יביא השלכה, ועלול לגרום לחוסר איזון, דרמה או אשליה, וניסיון לפתור את האירוע החיצוני בכל מחיר ובמהירות האפשרית, כדי להיפטר מהכאב. וההרגשה המטרידה הזו רק מעיקה יותר ויותר. וכך הרבה פעמים השיעור מפוספס או לא יורד באמת לעומק הסוגיה שיש להבין. זה ברור שפיתוח יכולת הכלה ונקודת מבט אחרת דורשת זמן ותרגול. היא דורשת סבלנות וסובלנות, וזה מצרך שהולך ועוזל אצל רבים בימינו, בגלל ההרגשה שהחיים מועצים בקצב מסחרר, ושטף האינפורמציה וההפצצה של התודעה רק מתגברים. ולכן מוטב במקרים כאלה לסגת מעט לעת אל העצמי, להתארגן, להירגע, להיכנס אל שקט ולהתמקד, כי רק כך יוכל לשמר האיזון התודעתי. והשטף הזה של האינפורמציה, המידע, התמונות, הסרטים וההקצנה שבתכנים ובמסרים, רק מסבירים למה כל כך הרבה מבוגרים וילדים סובלים ממה שמוגדר הפרעות קשב, שהרבה פעמים בבסיסה תמונה בעיה רווחת בקרב בני אדם, ובוודאי בקרב ילדים, קושי להכיל את המציאות החיצונית, קושי להכיל את הקצב ואת הדרישות של החברה, שכמו שנאמר כאן הרבה פעמים בפודקאסט הזה, הן ברובם אשליה. והניסיון להתאים את עצמך לקצב ורצון של אחרים מרחיק אותך ממי שאתה באמת. מרחיק אותך מהרצון שלך ואולי מהדרך הייחודית שלך, וכך רבים הופכים להיות בני אדם מרצים שמנוהלים על ידי אחרים. כמובן שילד לא יכול להתנהל לבד בעולם הזה, ובוודאי שהוא לא אמור להכיל את העולם והמציאות החיצונית בעצמו כאשר הוא צעיר, ועדיין עם כל מה שמציעים לו או כופים עליו, זה רק להתאים את עצמו לקצב חיצוני מתבקש, והכל נמדד רק בתוצאה, אז זה מה שהוא לומד, זה מה שהוא ידע, וכאשר הוא יגדל ויהיה בוגר, הוא כמובן יכול לעשות תהליך עם עצמו ולמצוא את חירותו ואת עצמיותו וגם את הקצב שלו, אבל ההרגלים טמונים כבר במקום עמוק בתוכו כהתניה, שהרבה פעמים משדרת, שאם לא תתאים את עצמך לדרישות, תמצא את עצמך לא רלוונטי. אולי לא תהיה לך השכלה מספיקה, תתקשה למקם את עצמך במקום מצליח, או בקיצור, תוכרס ככישלון. ומתחת לכל הדאגה הזאת לילד או לעצמכם, מה שמסתתר כמו תמיד, זה פחד. וזכותו של כל אחד להתנהל בעולם הזה איך שהוא רוצה, ובוודאי לנהל או לחנך את ילדיו כרצונו, ולמרות זאת אומר שראשית, צריך להגדיר מה זו הצלחה, כי אנחנו תופסים את זה אחרת. אם המטרה בחיים היא להגיע בדרך הקצרה לביטחון כלכלי, אז סבבה, לעתים זו הדרך, ולעתים לא. ועדיין מה הטעם להגיע לביטחון מדומה ולתרום את עצמיותך לרצונות וצרכים של אחרים, אם לא תדע מי אתה, לא תדע מה הרצונות האמיתיים שלך, ומה באת לעשות בעולם הזה, חוץ מלהתפרנס ולהגיע לסיום הדרך עם פנסיה נאותה, שגם זה פחד. ועדיין אלה נושאים שכמובן צריך לתת להם תשומת לב והתייחסות, השאלה אם צריך להקדיש להם את כל החיים. כל זה קורה בזמן שהביטחון האמיתי הוא מצב שבו אדם סומך ומאמין בעצמו ומאמין בדרכו. הצלחה היא היכולת להיות מאוזנים, שמחים, לחיות בידיעה שכל החלקים שבכם משתפים פעולה, גם צורת המחשבה וגם הרגשות, גם הצד הרוחני וגם הצד הארצי. ועיקר ההצלחה אומר, לממש את עצמכם על פי האפשרי והמתאים בכל רגע, לעשות כמיטב יכולתכם על פי התנאים, אבל מבלי לזנוח את החלומות שלכם, ומבלי להרגיש הרגשת פספוס, ברגע שמישהו אחר לידכם מצליח יותר, כי אתם לא אמורים לחיות בהשוואה לאחרים, אלא ביחס לעצמכם וביחס לדרך שלכם. ולכן, מה שנשאר לעשות הוא לשמוח בחלקכם, לדעת שאתם במסלול שלא אמור להיות ידוע, אבל הוא כזה שנבחר ומתגלה עם ההתקדמות שלכם. ולכן הוא דורש את אמונכם, כי אתם חלק ממשהו גדול בהרבה, וכל מה שמתבקש מכם על מנת לממש את עצמכם, זה להתחבר אל עצמכם ולדעת את עצמכם. מטרת החיים היא הגעה ליעד מרוחק ומובטח, שאי אפשר להגיע אליו בטיסה אחת יחידה. יש רבים שרוצים להתגבר על הסתירה הזו, ומחפשים את הדרך הקצרה להגיע אל היעד במכה אחת. הם רוצים לבנות את המטוס הכי מהיר, מתוך אמונה שהוא יקרב אותם אל היעד מהר יותר. יש אחרים שמתווכחים על התנאים ומוכנים לטוס רק במחלקה הראשונה, ועדיין הם מתלוננים ומוחים על מזג האוויר הגרוע ועל השירות שהם מתקבלים. יש כאלו שנוסעים במחלקת תיירים וישבו איפה שיאמרו להם, ויש אחרים שמעדיפים לעשות את הדרך לבדם בסירת משוטים באוקיינוס הרחב, כי הם לא ממהרים לשום מקום, ורצונם הוא ליהנות מהדרך וליהנות מהאווירה. יש גם מעטים שיושבים בשדה רחב מתחת לעץ גדול, שותים יין, אוכלים, נרגעים, נושמים, צוחקים, ומביטים באלה שכל כך עסוקים בבניית מטוסים מהירים, ובהתקדמות אל היעד, ואז הם צוחקים יותר, כי הם יודעים שהם כבר נמצאים ביעד, שאין באמת לאן להגיע מחוץ לעצמם, כי כל המסע אל היעד הזה הוא פנימי, הוא כרוך בחיבור לעצמם ובהרגשה שיש להם. ואם בכל זאת מופיע בתוכם יעד או מטרה שהם מסכימים לה, הם לא קופצים על המטוס הראשון, אלא נשארים לשבת מתחת לאותו עץ, ולעיתים גם אין להם כוונה לזוז משם, ואם היעד או המטרה מעוניינת בהם, אז מה טוב שתמצא היא את הדרך להגיע אליהם בקלות. מביא לפודקאסט הזה את השקפת העולם הרוחנית שלי על פי דרכי והבנתי. וזהו פודקאסט עם אפשרויות ורעיונות בלבד, ולא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע, לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. אתם צריכים לשאול את עצמכם, האם אתם רוצים להתאים לקצב החיים שמבקשים מכם, או שהחיים יתאימו את עצמם אל הקצב שלכם. והשאלה הזאת הופכת להיות מורכבת יותר בעולם, שבו תחושת הפספוס קורבחת, כי אנשים רצים למטרות של אחרים. רק אם נדמה להם שיש שם הישג שמשתלם לרוץ עבורו. ומבלי לעתים שהם בדקו את זה לעומק, ובוודאי לא בדקו תמיד את רצונם שלהם, וכך נולדת תחושת הפספוס וההחמצה. מה היה קורה אם היינו לוקחים את הפנייה השנייה, או את ההזדמנות האחרת? מה היה קורה אם היינו בוחרים במקצוע אחר, נישאים לאיש או אישה אחרים, גרים בעיר אחרת או בארץ אחרת, ואולי נולדים להורים אחרים? מה אז היינו יכולים לעשות עם החיים שלנו, ואיך הם היו נראים? תחושת ההחמצה קורבה אחת, כי היא בנויה מעל הפחד לחוות, שהוא פחד כל כך גדול, שאנשים מסתופפים לאותם תחומים שאמורים להביא להם לכאורה ביטחון ורווחה, כי ככה אומרים, זה מה שכתוב בעיתון, ועובדה שמי שעושה את זה, מרוויח כך או כך. וכך רבים מרגישים שנמצאים מחוץ למעגל ההזנה, מחוץ למשחק. יושבים מושפלים על הספסל, ומתייבשים, כאשר שאר השחקנים על המגרש פשוט מפקיעים גולים. וזה רק מאיץ את המרדף אחרי המטרה להיות רלוונטיים, כי כולם פוחדים להיות תלויים באחרים, להיות לנטל. כי מה אז התכלית של החיים הללו, אם אדם מסיים את חייו בתחושת החמצה, עטוף בחיתול וחוזר להיות תינוק? אז כן, זו החובה שלנו לדאוג לתנאי החומר והגוף, אבל לא מומלץ להפנות את כל המשאבים לשם. אפשר להימנע מהעובדה שהגוף מתפורר בשלב מסוים, אבל המהות נשארת, כי הדבר הקבוע והיחידי, וזו השאלה, מי אתה? מה עשית? מה בחרת? איך מימשת, כשלמעשה זה הכוח האמיתי של הנשמה, וזו גם מטרתה, וכל השאר הוא אשליה שנאחזת ברעיונות של אחרים ובדברים לא קבועים. אז במקום לנסות לנצח את הטבע והגוף, או את הסדר הטבעי שאין לכם באמת השפעה עליהם, נסו לנצח את הרוח בכך שתצטרפו אליה. תשקיעו בגוף ותתייחסו אליו במידה מכבדת שדורשת זאת, אבל תפנו את מרב תשומת הלב שלכם אל ההוויה הנפשית שנמצאת בתוככם, כי אם תזכרו מי אתם, אז אתם כבר בדרך הנכונה. ואם תשכחו מי אתם, אז אתם לא בדיוק בנתיב, וההיזכרות הזאת בעצמכם היא הגשר שבין הרוח והחומר, וביניהם נמצאת צורת המחשבה והרגשות, או התפיסה השכלית והפסיכולוגית שלכם, כי זו הנפש שלכם, שבמצב שכחה היא נוטה ללכת בעקבות אחרים. ללכת אחרי רצונות ומטרות של אחרים, כי ככה ישתלם לי יותר, וזה פתח רציני לאשליות שעלולות להתנפץ. אבל זכירת עצמכם מחזקת את הגשר הנפשי שבין הרוח והחומר, וזה תומך בתודעה מאוזנת יותר, שהמטרה שלה היא לשרת את המודעות, וכמובן לקצר את המרחק אליה, כי כל המרחק והפער הזה בין המודעות והתודעה, הוא גם אשליה כמובן, כי הוא לא באמת מתקיים, אלא רק משתקף כך בתודעה שלנו, בפרשנות, במחשבה וברגשות, בשל הצורך שלנו לחוות את האירועים, ובגלל שאנחנו שוכחים מי אנחנו באמת, ומאיפה הגענו. כעת, אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שהופנתה אל הפודקאסט. אני בשנות ה-40 לחיי, ומה שאני זוכרת את עצמי אני מתמודדת עם הפרעת קשב מהסוג המורכב. הדבר הקשה על חיי מאוד, בעיקר בשנות ילדותי. זה התבטא בכך שלא מיציתי את הפוטנציאל שלי. לא הצלחתי לשבת בכיתה, ללמוד ולהוציא ציונים, ובעיקר העברתי את הזמן. הפרעתי, ובסופו של דבר בגיל התיכון נזרקתי לאחר השנה. מצאתי את עצמי מחוץ לבית הספר ומחוץ לבית הוריי עוד לפני הגיעי לגיל 16. ללא כיוון, ללא מטרה וללא משפחה תומכת. את השנים הבאות ביליתי בעבודות מזדמנות, גברים מזדמנים, המון המון טעויות והרבה כאב. בשלב מסוים התגייסתי לצבא בתחושה ששם אמצא כיוון, אך גם שם לא מצאתי את עצמי, ובסופו של דבר הגעתי לקצין בריאות הנפש, ולאחר חצי שנה של שירות השתחררתי. כך נראו חיי גם בהמשך הדרך. הייתה תקופה שבה חייתי בחול וחשבתי שמשם תבוא הישועה. וכמו בכל פעם, מצאתי את עצמי נאבקת לשרוד ולא באמת מצליחה לסיים דברים עד הסוף או כמו שצריך. זה לא שאני לא מצליחה, פשוט נמאס לי מהר ואני מבטרת, מתייאשת ומאבדת עניין. לאחר תקופה ממושכת בחול, שגם שם הדברים לא הסתדרו, חזרתי לארץ, הכרתי את בעלי הראשון ונולדה ביתי, ובעקבות כך חידשתי את הקשר עם הוריי. הם עזרו לי מבחינה כלכלית, תמכו בי, אבל עדיין לא מצאתי שקט. התגרשתי כעבור מספר שנים, הכרתי בחור חדש, הבאנו ילד לעולם, וגם הקשר הזה התרופף ונגמר. הרגשתי שהגיע הזמן לעשות שינוי. הלכתי ללמוד למרות גילי המאוחר. סיימתי את הלימודים, אבל לא מצאתי עניין בתחום שאותו למדתי, ונשארתי בעבודות מזדמנות. למדתי תחומים נוספים במשך השנים, אבל שום דבר לא באמת תפס. מצאתי את עצמי במהלך כל חיי, מתחילה דברים ולא מסיימת. כושר, מערכות יחסים, עבודה, משפחה. לא הצלחתי להתמיד בשום דבר, מעבר למספר חודשים במקרה הגרוע, ושנה-שנתיים במקרה הטוב. היום אני נמצאת במערכת יחסים טריה וחוששת לעתידי. אני בחיפוש מתמיד אחרי השקט והשלווה, ומאמינה שההתמדה ועקביות הם הדברים שיכולים לשנות את חיי לטובה ולהביא לי את האושר הנכסף. ומכאן שאלתי, כיצד אני יכולה לייצר התמדה? להיכנס לכושר ולהישאר שם, לשמור על תזונה נכונה, להחזיק עבודה, מערכות יחסים וחברויות לאורך זמן, ואחת ולתמיד להיפטר מתחושת ההחמצה, ההלקאה העצמית, הפגיעה באגו, כי נמאס לי לרוץ ספרינטים במעגלים, רוצה לרוץ למרחקים ארוכים. שאלת שאלה שאני מאמין שהיא מעסיקה רבים, ובעיקר את אלה שיושבים על הספסל וצופים באחרים, מפקיעים גולים. לעתים על הספסל הכל נראה פשוט יותר וקל, אולי לחלק הוראות ולשפוט השחקנים שמזיעים על הדשא. הייתי עושה כך וכך, תמסור לו, תחסום אותו, תכשיל אותו, ואז מקבלים הזדמנות מהמאמן ועולים על המגרש, ומתברר שלכדורגל יש חוקים ברורים, יש כאלה שפשוט יודעים איך לשחק כדורגל. האם לדעתך שחקן כדורגל יכול לדייק בכל מסירה, בכל ביתה ובכל הרמת כדור אל הרחבה? ברור לי שהתשובה שלך לזה היא לא, הוא לא יכול. האם העובדה שהוא טועה הופכת אותו לדעתך לשחקן פחות טוב? אני מאמין שגם על זה ענית לו, שהוא לא שחקן פחות טוב. ואני אומר לך שלעתים הוא דווקא כן שחקן פחות טוב בעיני עצמו. נתת פה תיאור למופת של כל המחדלים שלך, כל ההחלטות השגויות, כל המסירות, כל הביתות וכל ההרמות של הכדור לרחבה. הפרעות קשב, לא מוציאה ציונים, נזרקת מבית ספר, עוזבת את בית ההורים, עבודות מזדמנות, גברים מזדמנים, גרושה פעמיים, חיה בחול, לומדת דבר אחד ואז דבר אחר, שוב עבודות מזדמנות, ומעל הכל, מערכת יחסים טריה וחשש מהעתיד. כל מה שתיארת, לי נשמע כמו התנסות מעניינת. חיפוש אינטנסיבי אחרי משהו שאת בעצמך לא יודעת מהו. את לא יודעת איך הוא נראה, איזה צבע יש לו, וגם לא איפה הוא נמצא. אז שוב, וכמו שתמיד, מה שאת מחפשת נמצא בתוכך. אין לו מילים, אין לו הגדרה מדויקת, כי זו הרגשה. וקוראים לזה נחת רוח ושקט פנימי, או בתרגום אחר, הרגשת עושר שלא תלויה בדבר. כל מה שתיארת כחוסר הישגים וכישלון, זו אשליה, כי אלו לא דברים קבועים. הדבר הקבוע היחיד הוא הנוכחות שלך, והיא יש לומר, ביקורתית, מודדת שחור ולבן, שופטת, מאשימה, אשמה, ורואה בה כל חטא שיש לחפר עליו. וכל עוד את רואה את הדברים כך, כנראה שלא תהיה לך שלוות נפש, או נחת רוח, או עושר, כי את לא שלמה עם מי שאת באמת. את אומרת, לא מצית את הפוטנציאל שלי. ואני אומר לך, איך תמצית את הפוטנציאל שלך, כשאת לא יודעת מהו, את לא יודעת איך הוא נראה, ואיפה הוא ממוקם. ועוד משהו, פוטנציאל שאת רוצה ומבקשת, הוא לא חומרי אלא רוחני. הוא לא תוצאה, אלא שלמות של הרגשה. לב פתוח, שמחה, וידיעה שאת מאושרת בלי קשר להישג כזה או אחר. אלא הגשמה מלאה של כל חלקי האישיות שלך, והבאה שלהם לפעולה הרמונית ולמיזוג. את אומרת שלא ישבת בכיתה ולא קיבלת ציונים טובים, ואני אומר לך שיש כאלה שמקבלים ציון 82 ונכנסים לדיכאון שלא קיבלו 100. מבחינתם כל ציון מתחת ל-100 הוא כישלון וחוסר מימוש הפוטנציאל שלהם. מכוונים לעתים רק לתוצאה, כי תוצאה היא שפת עולם החומר, והם מאמינים שהתוצאה תביא אותם להרגשת עושר. מה שהרבה פעמים קורה, אבל לא באופן קבוע אלא רגעי, כי בשבוע הבא יש שוב מבחן. את אומרת שבגיל 16 עזבת את בית הספר והבית וקוראת לזה מחדל. אני קורא לזה עצמאות, ואם הייתי שואל אותך, האם בזכות החוויות הללו את אינדיבידואלית ועצמאית, אין מצב שהיית אומרת לי לא. ואז אני אומר לך, נו, אז הרווחת. את אומרת שאחרי חצי שנה של שירות צבאי, פרשת והשתחררת, וזה כישלון, כי לא סיימת שירות. ואני אומר לך שכנראה שוב התמודדת עם חוסר ההסכמה שלך להיות בתוך מסגרת וחוסר ההסכמה ללכת עם הזרם, כי את אמורה לגלות ולהכיר את הזרם שלך. ואז גברים מזדמנים, עבודות מזדמנות, נישואים פעמיים, גירושים, זוגיות טריה, והייתי אומר שבהחלט צברת ניסיון במערכות יחסים, ואני בטוח שיש לך דעה מוצקה על הנושא, ושגם השתפרת עם הזמן, אחרת לא היית נכנסת לזוגיות חדשה. והבעיה היא שאת לא רואה את זה ככה, כי את לא עומדת בציפיות של החברה שמבקשת ממך ללכת בתלם, לעקוב אחרי הוראות ולהיות צייתנית, להיכנע לתכתיבים ולהסכמות חברתיות, בזמן שהרגש שלך, וסליחה על הדימוי, בועט לך בראש מגיל צעיר, מורד, הולך נגד, את יוצאת ממסגרות, כי את עוזבת, נוטשת, אשמה. אז איך את רוצה לחיות את החיים בנחת רוח ושקט פנימי, כאשר הרגש שלך עלול להתעורר, ולהרוס לך גם את מערכת היחסים הטריה שיש לך, כי הרי אסור לך להיות בתוך מסגרת, כי את אינדיבידואליסטית שהולכת נגד הזרם. אבל כנראה שאין לך את האומץ ללכת עם התובנה הזו עד הסוף, אלא רק חצי דרך. כי ברגל אחת, את מנסה ללכת בדרך מקובלת, כי את רוצה להיות נורמלית, ובאמצע הדרך את נזכרת מי שאת, כי הרגש מזכיר לך, ואז את חותכת ומפסיקה, כי את מבינה שאת עלולה לאבד את עצמך. אין ספק שאת אימפולסיבית, ושאת לא שולטת ברגשות שלך, אבל גם אין ספק שהרגש שלך הוא דובר אמת. ובסוף, אחרי כל ההלקאה העצמית, את אומרת שאת דווקא כן מצליחה. אז תחליטי, את מצליחה או לא? יש עוד משהו שאני רוצה לספר לך, אבל לפני זה אחרוג ממנהגי, ולמרות שאני נמנע מזה כי אני לא רוצה לעשות עניין מעצמי, אספר לך קצת על עצמי ועל החיים שלי, כי זה הסיפור להפעם. נולדתי למשפחה נהדרת כילד מאושר ושמח. כנראה שריחפתי בעולמות אחרים, הרחק מגופי הגשמי, עד שאמא שלי קראה לי בשם החיבה, אלכסנדר המאושר, על שם של סרט שהיה מוקרן באותה תקופה, וזה היה מזמן. כשהייתי בן שנה בערך, נחתתי אל הקרקע ברעש גדול, והייתי במשך חודשים עם גבס על שתי רגליים שלי, בשביל להנחית אותי אל הקרקע, ובגלל שהיו לי רגליים, שיש מי שחשב שצריך ליישר, תרתי משמע. כל מה שקרה אחר כך עד לבגרות שלי, היה הגמומי בלשון המעטה. הייתי מרדן וחולני, ורוב השנים עד לבגרותי המאוחרת, חייתי בתחלואה כזו או אחרת, שאומנם השתפרה עם השנים, אבל נשארה מטרידה. כבן של אחות מוסמכת, הייתי קם בבוקר עם דלקות גרון כרוניות, לוקח כדור אנטיביוטיקה והולך לבית ספר. לא הבנתי בכלל מה רוצים ממני בעולם הזה, ונשרתי מרוב המסגרות שהייתי בהם. בתיכון ביליתי בבית ספר מקצועי ידוע לשמצה, אמנם סיימתי 12 שנות לימוד, אבל ללא בגרות מלאה. נכשלתי בהמון בחינות, ידעתי למשל שאני כותב טקסטים נהדרים, והייתי בטוח בזה, אבל גם זה לא עזר לי, ונכשלתי גם בבגרות בחיבור. פעמיים, כי החיבור אל העולם הזה ולתנאים שלו לא היה ברור לי בכלל באותה תקופה. העולם ומה שהעסיק בני אדם נראה לי דבילי ומיותר, כי אותי עניין עולם הרוח ולא עולם החומר, ובזה השקעתי את הזמן שלי, ועל זה למדתי וקראתי בגיל צעיר. כשהשתחררתי מהצבא, נסעתי למזרח, וכשחזרתי החלטתי להסכים ללמוד במסגרת, כי רציתי לטפל באנשים. אז למדתי 5 שנים רפואה סינית ונטורופתיה. אלה היו שנים קשות ומתסכלות, שבתוכם רציתי לפרוש פעמים רבות. שנה רביעית של הלימודים חליתי במחלת הנשיקה, בפעם השנייה בחיים, והייתי מרוקן ושבור איזה 50 שנה. אבל איכשהו סיימתי וידעתי שמכאן אני חי את החיים שלי רק כמו שאני בוחר, בלי קשר למחיר שזה ידרוש, או לדרך שיש לעשות, או לקשיים האפשריים, ואחרי ההחלטה הזו לא הייתי חולה כמעט בכלום לפחות 15 שנה. רציתי מאוד לטפל ברפואה הסינית, אבל הילדים שלנו היו עדיין קטנים, ורצינו לגדל אותם כמו שהאמנו ועל פי דרכנו, אז עבדתי רק 3 פעמים בשבוע, ובת זוגתי הייתה איתם כל הזמן. גרנו במושב, בחופש ובטבע, ומעולם לא היו בצהרון, לא היה לנו בייביסיטר, כי לקחנו אותם איתנו לכל מקום. אנשים מסביבנו התפתחו מהר במרוץ אחרי החומר הגשמי, ואנחנו לכאורה שילמנו מחיר על הדרך שבחרנו באותה תקופה, אבל קיבלנו מבחינתנו חוויה מאוזנת, כי זה מה שביקשנו לעצמנו בראש ובראשונה. את הזוגיות, את המשפחה, את האחריות ההורית. וככל שהילדים גדלו, יכולנו להתפנות להגשמה עצמית, לעבודה אינטנסיבית יותר, כך שאנחנו מוצאים את עצמנו בסך הכל מרוצים, כי אנחנו יודעים שזה מה שבחרנו. זה לא אומר שאין ולא היו ויהיו אתגרים, אבל בוודאי שלא צריך לתת כל כך הרבה משקל לאיך אנשים שחיים לידך פועלים ואיזה מטרות הם מציבים לעצמם. כל אחד יעשה מה שהוא מבין ואיך שהוא רוצה. וזה שמישהו מצליח לנתך, זה לא קשור אליך בכלל, כי זה תוצר של הבחירות שלו. ואומר לך עוד משהו. כשהייתי בן 22 ורציתי ללמוד רפואה סינית, כולם חשבו אז בזמנו שזה לא מקצוע בכלל, ושאין מה לעשות עם זה בחיים. בוודאי שאי אפשר יהיה לחיות מזה. היום, שאני בן 53, אני אומר לך שבכלל לא רציתי ללמוד רפואה סינית, רציתי לטפל באנשים. וזה היה הכלי שדרכו יכולתי, וכנראה עדיין יכול, לממש את זה, כי מעולם לא עסקתי במקצוע אחר שאיננו טיפול באנשים. ולכן, כאשר את מחפשת את יהודך, אל תבחני את הכלי, כי הוא לא מה שמשנה. אלא תשאלי את עצמך דרך איזה מהות את יכולה לממש את העצמיות שלך באופן המיטיב ביותר. אני מספר לך את הסיפור הזה כדי לומר לך מקרוב שאני מבין היטב מה הם רגשות השם של ילד שלא עונה על הציפיות והרצונות של ההורים שלו. כל שכן, ציפיות החברה שבה הוא חי וגדל, וכיצד דימוי עצמי נמוך יכול בקלות להתקבע. אבל החיים הללו מספקים אין ספור הזדמנויות, בכל גיל, לעשות שינוי, להעיף את ההתניות, להעיף את כל ההגבלות, ואת כל המצבים שמונעים מאיתנו לכאורה, לצאת מהמצב התודעתי של עדר, ששועט לכיוון לא ברור, אחרי מטרות שאנחנו בכלל לא מסכימים איתם. האחדות עם אחרים היא חשובה מאוד, אבל לפני זה, העצמי דורש מימוש ייחודי שנובע מההחלטה לעשות את זה. ולכן, ההתמדה שאת מבקשת או שואלת עליה לא צריכה להתייחס בכלל אלא ההתמדה שבכושר, או ההתמדה במקום העבודה, או ההתמדה בתזונה שלך, אלא שאלה רחבה בהרבה. בשביל מה את חיה ולאן את הולכת? כי רגל אחת שלך רוצה להיות כמו כולם, מקובלת ונורמלית במרכאות, ורגל אחרת רוצה את העצמי המוחלט שלך, והוא על פי דברייך לא בדיוק מסתדר עם מסגרות ועם תלם על פי מה שסיפרת. אז תחליטי, ימינה או שמאלה, כי את תקועה על צומת ולא יודעת מה לבחור, רוח או חומר, או לכל הפחות תעני על השאלה מה מוביל קודם. כאשר אדם צריך ללמוד מתינות, כמוך, הוא מתחיל לעשות דרך שבה הוא מתחיל לשים לב למידות, לזמן ולכמויות. אבל הוא חייב להשליך את זה על משהו, אז הוא לוקח למשל את התזונה שלו, ועוקב אחריה בתפריט קפדני. מה שאסור ומה שמותר. השיעור הוא לא התזונה, אלא הלמידה של הפרטים, והמעקב אחרי ההרגשה שיש לך, ושימת הלב על הפרטים. וכך, השמירה על התזונה שומרת על מעקב רציף אחרי ההרגשה שלך, כי זו המטרה האמיתית. איך אמרת בסיום שאלתך? אני רוצה אחת ולתמיד להיפטר מתחושת ההחמצה, ההלקאה העצמית, הפגיעה באגו, כי נמאס לי לרוץ ספרינטים במעגלים. אני רוצה לרוץ למרחקים ארוכים. כאשר תמצאי בתוכך את האמון והאומץ, ותחליטי לחיות את מי שאת, את לא תרגישי החמצה, אלא סיפוק ואושר, את רגילה כנראה להלקות את עצמך, כי רק כך את שומרת על קשר עם הסביבה שלך, כאנדרדוג בלתי ממומש, שרץ ספרינטים ומודיע לכולם, ונופל אחרי 100 מטר, כי את באה עם כוח, עם רצון להוכיח, עם רצון להביא תוצאה, כי זו השפה של החומר, וזו השפה של אלה שאת משווה את עצמך אליהם. ולצערי, את דווקא די מתמידה בדרך הזאת על פי הסיפור שלך. אמרתי לך, תוצאה זה עולם החומר. הרגשה זה עולם הרוח. את רוצה תוצאה או הרגשה? נראה לי שאם הבנת את כוונתי, את ודאי מאהרת כעת על ההרגשה ועל עולם הרוח, שהרי ביקשת הרגשת שקט ושלווה. בנוסף גם הבאת על עצמך פתרון כשאמרת שאת רוצה לרוץ למרחקים ארוכים. אז אומר לך שמי שרץ ספרינטים קצרים מסתכל כל הריצה לצדדים לראות מי עוקף אותו, כי זה עניין של תוצאה. מי שרץ למרחקים ארוכים חייב לתכנן את הריצה שלו וחייב להכיר את הגוף והנפש שלו, כי הוא חייב לחלק את הכוחות ואת המשאבים לאורך הריצה. אם הוא ירוץ מהר בהתחלה, הוא יתעייף בהמשך, כי הריצה ארוכה. והוא גם לא יכול לרוץ ביחס לאחרים, כי ריצה ארוכה זה עניין עצמי שכרוך ביכולות שלך, כרוך במסוגלות וההכלה, שחווים עליות וירידות לאורך המסלול. ולכן ההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת לך היא להאט. תרוצי בלי שעון, אלא על פי יכולת ומסוגלות. אבל לפני זה, את צריכה לדעת מהו הרצון האמיתי שלך ולקבל החלטה. שהתוצאה לא חשובה לך יותר, אלא הדרך. ואם תתנהגי כך, תוכיחי לעצמך שלמדת מתינות ואת מפנה את כוחותייך לבנייה ולא להרס, ואז יהיה לך שקט, ואז תהיה לך שלווה, ואז כבר לא תחששי לעתידך, כי הגעת אל היעד שלך. תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה על השאלות, התגובות והשיתופים שלכם. אפשר לפנות אליי דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בכתובת moonstation.coil, בוואטסאפ או דרך הפייסבוק של תחנת ירח. תודה אוהבת לעידו על המוזיקה המקורית והמקסימה שלו. תמשיך לטייל, ליהנות, להכיר ולשמוח במסע שלך בעולם. מתגעגעים אליך כאן מאוד. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.